עד שהגיעו הדפים, שאלתי אם יש להם יום הולדת. כל אחד יש לו פעם בשנה יום הולדת, זה לא משהו מוכן, וכל אחד עם התאריך שלו. אני נולדתי בחי בטבת. אתם יודעות שטבת זה החודש הכי חשוב בשנה. כתוב בספרים של עתיד לבוא, יוסיפו לחודש הזה ו', וזה יהיה במקום טבת, יהיה טובות. ואני נולדתי בחי בטבת. התפקיד שלי בעולם הזה לתת חיות לחושך, לכן נולדתי בחי בטבת. בכל אופן, תודה. אחד זה רגיל ואחד זה לכבוד יום הולדת. אנחנו בעזרת השם נרצה ללמוד היום קטע מיוחד על פרשת שמות. אני רוצה רק לתת הקדמה למה שנלמד היום. תחלקי את הדפים. תעשי את זה אבל בקבוצות. המדרש דן רבות על זה שעם ישראל מקים את האומה בתנאים של שעבוד, בתנאים של גלות. המדרש עוסק בזה רבות, למה זה צריך לקום, למה האומה הזאת צריכה לקום בתנאים כאלו קשים של גלות ויסורים. אז זה המדרש אומר את מה שכתוב במשלי, חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. אדם שלא מספיק אכפת לו מהבן, הוא חוסך שבטו. אבל אם באמת אכפת לו מהבן, הוא דואג, אוהבו שחרו מוסר, הוא כן מלמד אותו, הוא כן מייסר אותו, הוא כן דורש ממנו. ואז המדרש מביא כל מיני דוגמאות מההיסטוריה של עם ישראל, של אבותינו, שלא מספיק שמו גבולות לילדים. ושימו לב, הדוגמה הראשונה זה אברהם, שלא שם מספיק גבולות לישמעאל, ואז יצא ישמעאל. הדוגמה השנייה זה יצחק, לא שם מספיק גבולות לעשיו, ויצא עשיו. והדוגמה הנוספת, כמובן לא יעקב אבינו, יעקב אבינו כולם יצאו מיתתו שלמה, כולם הלכו בדרך הטובה. אבל דוגמה נוספת זה אבשלום של דוד המלך. אבשלום עשה דברים איומים לדוד המלך, הוא מרד בו, הוא השפיל אותו, הדיח אותו מתפקידו, דברים איומים ביותר, וכל זה בגלל שדוד המלך לא מספיק שם לו גבולות ולא נתן לו מסגרת. אז על זה המדרשים דנים בזה רבות, במיוחד במדרש רב על העניין הזה. ואני רוצה לומר בעניין הזה איזושהי הערה שהיא גם בעצם הקדמה למה שנלמד היום. תראו, אנחנו חיים היום בדור שהכל, הקודים התרבותיים, המצע התרבותי בנוי על האהבה, שאדם יעשה הכל מאהבה. אתה אומר, אתה רוצה לשכנע ילד, תעשה משהו, מה אתה אומר לו? כדאי לך, זה יהיה לך כיף. כן, אתם נולדתם לזה, אני זוכר שהמילה הזאת כיף התחילה, אני זוכר, הזדעזעתי, כיף, מה כיף? אונקלוס מתרגם כשהוא מדבר על חוף הים, הוא אומר כיף, זה חוף הים. מה, אז הילד עושה רק מה שכיף, אבל זה, אין מה להתווכח, זה היום בתרבות. עם תרבות לא מתווכחים, עם תרבות אפשר לנתב נכון, אבל אי אפשר להתווכח. אבל זה שהיום ילדים בני שנה וחצי שנתיים שבקושי יודעים לדבר, בקושי אומרים אבא ואמא, אבל יש מילה אחת שהם כבר יודעים ממש צמוד, סמוך לאבא ואמא, זה מה? בא לי או לא בא לי? ילד בן שנתיים אומר לא בא לי, בא לי, לא בא לי. אז אנשים מבוגרים ששומעים זה מזדעזעים מזה. מה זה נקרא לא בא לך? פירוש הדבר, בואו ננתח את זה. פירוש הדבר שאתה עושה רק דברים שבא לך. מה זה בא לך? רק דברים שאתה מאוד אוהב, אתה מחובר לזה ואתה רוצה את זה, בבבבבבבב. ואז יש לי בעניין הזה הגדרה קצת חריפה, אבל אני כן חושב שהכיוון נכון. זה באיזשהו מקום זו התרבות של בן סורר ומורה. אתם יודעות, יש פרשה שלמה בפרשת כי תצא על בן סורר ומורה. מה הסיפור של בן סורר ומורה? מה הסיפור? הבן אדם רוצה לאכול בשר, תרתימר בשר, ורוצה לשתות לוג יין. לוג יין זה כמות של יין. מה הוא עושה? מדובר על איזה ילד? באיזה גיל? מדובר פה על ילד באזור ה-13. מה הוא עושה? הוא גונב מההורים שלו כסף בכדי שהוא יוכל לקנות בשר, לאכול בשר ולשתות יין. מה זה אומר? זה יש כאן תרבות. מה את מחפשת? אני סולח, אבל מה את מחפשת? דפים? מה? צילמנו מספיק דפים, אנחנו תמיד מצלמים את המספר המדויק. בכל אופן, זה, מה התרבות כאן של בן סורומר? הוא לא יודע לדחות סיפוקים. הוא רוצה משהו, ובכל מחיר. אז זאת אומרת שאין לו גבולות, הוא לא למד שיש מסג שאומרים לו, לא, אי אפשר, זה אסור. אז היום, הפסיכולוגים של היום מאוד מדברים על כך, שבגלל התרבות הזו של השפע, והכל בא מכיף ואהבה, ההורים חייבים לעשות, ללמד את הילדים גבולות. בלי גבולות זה פשוט קטסטרוף. איפה זה מתחיל? זה מתחיל בשבוע הראשון של התינוק, כשהוא יוצא מהבית חולים, הוא בא עם אמא שלו הביתה. האם כל פעם שהוא מצייץ, האמא הולכת להניק אותו, או שהיא עושה לו סדר, יש לו את הנקה? מה, כל פעם שהוא מצייץ, הוא כבר יקבל חלב? זה לא הולך ככה. אז יש בזה מאוד מאוד חשוב דווקא בדור הזה לשים גבולות, כי אם הכל בנוי על אהבה יש יתרונות גדולים מאוד. חשוב גם להדגיש את זה, שזה שהיום הדור מדבר על אהבה, יש בזה המון המון יתרונות. אולי זה הדבר הראשון שהייתי צריך להדגיש, יש בזה הרבה יתרונות. אבל בזה נלמד היום קטע, זה בתנאי אחד, שיש גם לפני זה את היראה. כי אם הכל בנוי רק על אהבה, זה בעייתי. יוצא לי לא פעם להתפלל שחרית עם הילדים פה בבית ספר. יוצא לי מדי פעם. הילדים, הם מתפללים שם בכנסת בשילו, בכנסת הספרדי. ואתה רואה הילדים משתוללים בתפילה, אבל מה? הרי אני אוהב להסתכל, המורים לא אומרים להם כלום. ולמה? זה לא סתם שהם לא אומרים להם. המורה היום אסור לו להעיר יותר מדי. אם הוא יעיר, מיד יגיד, לא, מה פתאום? מה אתה אומר? למי אתה? מה? אז צריך מה שנקרא להכיל את זה, ואז מדי פעם לעשות את זה, יצוק שקט וזה, אבל להגיד להם, תגיד להם, אתם משוגעים, כך מתנהגים בתפילה? אסור להגיד דבר כזה, אסור. זה יושב על התרבות הזו. אני מבין את המורים, אני מבין אותם מצוין. תארו לכם, לפני 13 שנה, אולי 12 שנה, היה תלמיד בישיבה, הוא היה בשיעור A, אמרתי לו איזה משהו, הערה עדינה. לפני 13 שנה, אתם יודעת מה הוא אמר לי? הרב, בחמש שנים האחרונות זה כבר פעם שנייה שאתה מאיר לי. אתם שומעות? זה כבר היה לפני 13 שנה! תארו לכם היום, אם מורה או מישהו יעיר לתלמיד, אוי ואבוי לנו, מיד יבואו ההורים ויש בגץ וסיפורים. אבל צריך לדעת שהתרבות הזו שהיא בנויה רק על אהבה, עם כל היתרונות של אהבה, אם הילד גדל ללא יראה, ללא מסגרת, ללא דרישות, הוא מתרגל לכך, וככה הוא גדל, אחר כך יש עם זה הרבה הרבה בעיות של אי דחיית סיפוקים, ואחר כך זה משליך על מה? על מה זה משליך? משליך? אתם עוד לא יודעות, כי אתם עוד לא הגעתם לזה. זה רמז. על בעזרת השם תגיעו לזה בקרוב במהרה בימינו. על מה זה משליך? על הזוגיות. משליך על הזוגיות, כי הרי הם ידוע שעל שטויות מתגרשים. על שטויות. אתם חושבים שפעם היה גירושים? אני מסתכל עליי בכיתה שלי, בישיבה התיכונית. לא היה ילד אחד שהורים שלו גירושים. לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. פתאום, מכת הגירושים. מה קרה? מה קרה? כמובן, יש לזה הרבה הסברים, אבל אחד ההסברים, יש קושי, אז כל אחד עומד על שלו, והכל חד פעמי, אז לא נורא, התחתנו, לא נורא. לפעמים אתה בא לחתונה של אנשים שמחוקים מתורה ומצוות. לא עושים לך חתונות, יקרות. יצא לי לא פעם לערוך חופות לכאלה אנשים. אתה מסתכל, כמה כסף הם זורקים על חתונה כזו, 500,000 שקל, 1,000,000 שקל. אתה אומר לעצמך, רק שזה יחזיק מעמד יותר מ10 שנים. אני זוכר, ערכתי חופה לאיזה זוג. הגעתי אליהם דרך פדיון שבועי, מי ישבה פעם בהסתבכה בברזיל, לא משנה. הם ביקשו שאני ערך להם חופה. איזה חתונה, איזה חתונה, הדבר היחידי שהיה לי בלב, רק זה יחזיק מעמד. הם שומרים איתי על קשר, לפני שנה, שנתיים, זהו, אנחנו מתגרשים. יפה, 10 שנים ביחד. יפה מאוד. במקרה, הייתי צריך לשאול אותו משהו לפני שבוע, אני אומר לו, מה נשמע? איך אני מסתדר? אני אומר, לא, בינתיים חזרנו שוב. אמרתי לו, חזרתם? אבל שזה יהיה מלווה בטיפול, לא סתם לחזור. שלא תחזור, אחר כך נחזור לאותו מצב. זה יושב על אותם קודים תרבותיים, שלא יודעים מתחות ציפוקים, וכל אחד רוצה עומד על שלו, ובשלום בית, אתם יודעים כמה דברים, הרי הקדוש ברוך הוא מוכל עד שמו בשביל שלום בית. כמה דברים עושים בשביל שלום, משנים בשום דרכי שלום. מה לא עושים בשביל שלום בית? מה לא עושים? היה פעם אחד, הוא נפטר, כתבו עליו ספר, אנה עבדה. זה לפני הרבה שנים. זה יהודי חסידי מבני ברק, נודבורנו, חסיד נודבורנו. אז יש שם סיפור, אשתו נתנה לו פעם מרק, לא מרק, זה הדייסה, מקולקל, דבר שגם חתולות לא יכולות לאכול. וכל הזמן שיבח את אשתו, איזה דייסה טובה, איזה יופי, איך את מבשלת טוב, מה, איזה יופי. מה לא עושים בשביל שלום בית, מה לא עשו כל הדורות? אבל בדור הזה, אמרים, טוב, לא, לא, בסדר, יפה, החזקנו מעמד, 10-15 שנה, נו, מה רע, זה נחמד. אז עושים אחר כך זה שעושים קריירה שנייה, אז גם בניסים קריירה שנייה. אתם יודעים, יש על זה בדיחה, וזה בדיחה. תחליטו בסוף לצחוק כולו. היה אחד, שהוא התגרש משתו, אמרו לו, למה התגרשת משתך? אז מה, שמע, זה לא מתאים, זה לא הולך, אמרו, טוב, בסדר, קורא. אחרי 30 שנה, הוא אומר לכולם, התחתנתי. אמרו לו, ומי התחתנת? התחתנתי עם אותה אישה עוד פעם. אמרו לו, אבל אמרת שזה לא מתאים. אמרו, כן, אבל לזיווג שני זה מתאים. לסיבוב הראשון זה לא התאים, אבל לזיווג שני זה כן מתאים. לא הבנתם זה עד הסוף, אבל לא מתאים. טוב, אחרי כל ההקדמות, בואו נראה את שפת אמת. אני קורא תף רש למתת. בואו וכאן נעלנו, למה שכל נהיה בברו. אני קורא במדרש אוהבו שחרו מוסר, אומר השפת אמת, ואני אתת לכם את הרקע של המדרש. אומר השפת אמת, דאיתה כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כתוב בפרקי אבות, כאשר אדם לפני שהוא עוסק בחוכמת התורה יש לו לפני זה יראת שמיים, יראת חטא, יש לו יראה. המשמעות של היראה במונחים שלנו פירוש הדבר שאדם יודע שלא הכל הוא יכול לעשות. יש חטא, יש חטא, הוא ירא מהחטא, הוא לא רוצה לעשות חטא, הוא ירא מהחטא. המשמעות של הדבר שהוא יודע יש גבולות, לא הכל מותר. אז רק כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו. אם השלב הראשון היה יראת החטא, והשלב אז השלב השני כשהוא מגיע לחוכמה, אז החוכמה מתקיימת. החוכמה הזאת מחזיקה מעמד, יש לה משמעות. אבל חוכמה בלי יראה היא לא מחזיקה מעמד, ומיד נראה, השפת אמת יסביר את זה. הוא מסביר, דחוכמה היא בחינת אהבת השם. על ידי החוכמה, למה? כי על ידי החוכמה שמבין ורואה בהשגתו אמיתות הבורא יתברך. על ידי החוכמה הוא מבין מה זה המציאות של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, איך? שברא כל יש מאין. איזה עולם הקדוש ברוך הוא ברא? מה רבו מעשיך השם? ואתם יודעות שהרב קוק כותב שאומרים לא רק מה רבו מעשיך השם, אלא אומרים גם מה קטנו מעשיך השם בדברים הקטנים. תסתכל פרח, איך פרח בנוי, כמה חלקים יש שם, כמה חומה, קח את הזוב הכי קטן, איזה פלאים יש כאן. אתם יודעות היום יש סרטים במיוחד רק על טבע, זה סרטים מדהימים. אתה רואה, הם עושים צילומים, כל הבעלי חיים, איך הם חיים, איך הם ניזונים, מה, מו, מי, זה נפלא. אני חוזר עוד פעם, דחוכמה היא בחינת אהבת השם. על ידי החוכמה אדם מגיע לאהבת השם. למה? על ידי שמבין ורואה בהשגתו אמיתות הבורא יתברך, שברא הכל יש מאין. קניין שכתוב אמור לחוכמה אחותי את. למה שפת אמת מביא את הפסוק הזה? איך הוא מפרש את זה? מה זה אמור לחוכמה אחותי את? מה הוא רוצה לוכח מהפסוק הזה? מה זה אחותי את? דברו שתותקות, זה גם מעלה. היה פעם כנס, כינוס גדול של רבנים, וכל הרבנים דיברו, והחזוניש לא דיבר. אמרו לו, לרב אין מה לומר. הוא אמר, אני יודע לשתוק. זהו, מעלה גדולה מאוד. אז מה אתן אומרות אחרי השתיקה? אמור לחוכמה אחותי את. מה זה מראה? קרובה יותר. מה יחסי אחווה? מה זה אחווה ורעות? כן, זה נכון. את הלכת עוד שלב. אבל לפני זה, כשאומרים יחסי אחווה, מה זה יחסי אחווה? זה אהבה מיוחדת. אהבה שיש לבין אחים ואחיות. זה אהבה מיוחדת. זה משהו מיוחד, מיוחד, מיוחד. תזכרו את זה בשבת, שיהיו בשבת בבית. קיין שכתוב, אמור לחוכמה, אחותי את. על ידי החוכמה מגיעים לאהבה של אחות. למי? לקדוש ברוך הוא. החוכמה מגורמת לאהבה. אמנם כשמקדים האדם העירה מקודם, אם הבסיס זה עירה, ומה המשמעות של העירה? אף שאינו יודע ומאמין במצוות הבורא יתברך. קרי, למרות שאדם לא ידע, הוא לא מבין, אבל הוא מאמין, צריך לקרוא את זה נכון, אף שאינו יודע פסיק, אבל למרות שהוא עדיין לא יודע, הוא מאמין במצוות הבורא יתברך, בלי לדעת, בלי להבין. אז יש קודם כל יראת, אתה עושה כי חייבים לעשות, וזה טבוע בו. על ידי זה, אהבה וחוכמה הבאה אחר כך, מתקיים לעד. אחר כך שאתה מבין, אז ההבנה הזאת היא נשארת לעד. אבל אם הכל הולך רק מיד, אתה צריך להבין, ואם אתה לא מבין, אז זה לא קיים, זה לא טוב, זה לא מחזיק מעמד, אהבה כזאת לא תחזיק מעמד. לכן החינוך הנכון הוא בעצם קודם כל יראה. אתה עושה כי אתה חייב, אתה עושה לא כי בא לך אלא כי צריך, ואחר כך בשלב השני, אחרי שזה תבוע ב-DNA שלך שיש חובה ויש הכרח ויש צורך, אז ממילא אחר כך שתבין, אז זה כבר קומה אחרת לגמרי. זה מכניס תוכן לדבר שאתה חייב, אתה מבין את מה שאתה חייב, זה כבר משהו אחר. בדיוק היום אני אספר לכם קטע. התפעלתי את מנחה בבית כנסת ביישוב, ראיתי במנחה ילד, תקשיבו אותו, בגיל 11, שהוא כבר מניח תפילין. נכון? זה יפה. בגיל 11 מניח תפילין. המקובל בעם ישראל שמניחים תפילין חודש לפני הבר מצווה, יש כאלה אולי 3 חודשים. אבל זה, לניח תפילין בגיל 11, זה משהו לא, זה נדיר מאוד. אז הגשתי לאחד שהוא היה פעם תלמיד שלפני הרבה שנים, כבר היום אדם בוגר, כבר למעלה מ-50. אמרתי לו, תשמע, אתה רואה את הילד הזה? הוא מניח תפילין בגיל 11? בוא תעקוב אחריו, בוא נראה מה יהיה כשהוא יהיה בגיל 13. מה הוא יעשה אז? מה הוא יעשה כשהוא יהיה בגיל 14? אם כבר בגיל 11 הוא מניח תפילין, זאת אומרת שחינכת אותו כבר לתפילין, לאהבה, מה יהיה כשהוא יהיה ב-13-14? מה הוא אז יעשה? וזה בדיוק הנקודה. ילד, קודם כל, הוא צריך להבין, הוא עושה דברים כי חייבים. וזה גם יושב גם על הנושא הזה של התופעה הזאת של הדתלשים. אתה שואל בן אדם, למה נהיית דתלש? הוא אומר, אני הייתי דתלש, זה לא מדבר, אם זה היה מחויבות, אדם לא נהיה כוח מהר דתלש. אם הוא היה מקבל חינוך של מחויבות, הוא לא כך מהר נהיה דתלש. סיפר לי פעם איזה רב, הוא לקח מישהו מהגבעות, איזה גבעוניס, הולך עם כיפה גדולה, עם פאות, והיה בלילה, הוא אומר לו, תשמע, אני עכשיו רוצה, אני נוסע לערבית, אתה רוצה לבוא איתי לערבית? הוא אומר, תעזוב, נגמלתי מזה כבר מזמן. הוא נגמל מערבית. אחד נגמל מערבית, השני נגמל משבת, השלישי נגמל מתפילין, אפשר לגמל מהכל. היום בכלל תדעו לכם, יש תופעה היום בצבא, גם כאלה שהם לא דתלשים, יש חבר דתיים, זה נהיה מודה, אבל בצבא כולל קצינים, אבל הוא הולך בלי כיפה. מה, מו, מי, מה, איפה זה ייגמר, איך, למה, מה, מו, מי, כך בא לו. מה, זו דתי, זה נקרא דתי שקוף. הוא שקוף, יש לו כיפה שקופה. מה, איפה זה ייגמר? מה, הרי הכיפה היא כל כך מסמלת, כל כך משמעותית. כל כך, מה זה עכשיו מוד החדשה ללכת בלי כיפה? אתה כבר לא יודע בצבא מי קצין דתי. ברור שעדיין רובם כן, אבל זה כנראה תופעה לא מבוטלת. אתה לא יודע, אתה לא קצין, אתה לא יודע אם הוא דתי או לא דתי. מה קרה? לכבוד מה? מה זה? כל זה יושב שהכל הולך רק על אהבה, ואין מספיק את הבסיס הזה שאדם עושה קודם כל כי חייבים, כי אין משהו אחר. הרי אתה, הרבה דברים אנחנו בעולם הזה עושים כי חייבים. כי חייבים. אז צריך לדעת גם בתורה, זה צריך להיות ב-DNA שלנו. זה ב-DNA שלנו. אספר לכם סיפור. סיפור מאוד מעניין. אני הייתי פעם צריך לאיזושהי מצווה מסוימת, הייתי צריך איזה עורך דין, ומי שחיברה אותי לאיזושהי עורכת דין, אומרת, היא תעזור לך בני, אומר, אבל תדע לך, אל תגיד לה שאני אמרתי, היא בחורה לא דתיה, אבל היא באה מבית של חסידי ויז'ניץ. אל תגיד לה כלום. אמרת לה, בסדר, אני לא אגיד לה כלום. היא תגיד לי לבד. איך היא תגיד לך? שקט, תראי. שלום, מה נשמע? קוראים לך חבי. מה נשמע? דיברנו על העניין, מה יכולה לעזור לי? אני אומר לך, חבי, תגידי, מה פתאום, איפה יש הורים בחברה החילונית שקוראים לבת שלהם חווה? אני לא מכיר דבר כזה. היא אומרת לי, למה לא? יש כאלה. לא הלך. אמרת לה, אבל תקשיבי, חווי, אני מקשיב טוב לסגנון דיבור שלך. זה לא סגנון דיבור חילוני. זה משהו קצת יותר מדי עדין. אבל... אתה קצת צודק. אמרת לה, מה זה, מה גימטריה של קצת? מה זה קצת? מה? אבל לי, כן, אתה צודק, אני בא מבית דתי. אמרת לה, איזה בית את באה? אמרת לה, אני בא עם אבא שלי חסיד ויז'ניץ, מבני ברק. מכירה את כל ויז'ניץ, הכל יודע. והתחל לדבר איתה, איך הגעת לזה, מה קרה? עכשיו אני רוצה להגיע לסיפור עצמו. אז היא אומרת לי ככה. התפתחה שיחה מאוד מעניינת. אז היא אומרת לי ככה. תדע לך דבר אחר. בפעם הראשונה שחיללתי שבת ונסעתי באוטו בשבת, אבל דבר אחד לא הייתי מסוגלת לעשות. מה? היא לא הייתה מסוגלת לחלל שבת עם מכנסיים, רק עם חצאית, כי זה כל כך מכניסים להם ב-DNA את הצניעות. זה כל כך ב-DNA, היא חיללה שבת, עשתה הכל, אבל עם חצאית וצניעות. אז יש לסיפור הזה שני צדדים, אבל אני דווקא הבאתי את הסיפור הזה דווקא לצד החיובי, כי דווקא אני התרשמתי מהסיפור הזה. מה שאתה מכניס לילד ב-DNA מגיל אפס, זה נשאר. תראו הבחורה הזאת זרקה הכל, אבל עם מכנסיים בחיים היא לא תלך. היראה. הילד חייב לדעת הדבר הזה. אז הוא אומר ככה. כן.
מכניסים לילד ב-DNA מתוך יראה, ומתוך דווקא לתת לו את הכלים לבחור בזה.
מה הכוונה לבחור במה? בדרך?
כן.
אפשר לחנך ילד, חינוך זה לתת לו לבחור? אנחנו לא נותנים בחינוך לבחור. חינוך, אנחנו אומרים לו, אדוני, זה הדרך שאנחנו, אתה הילד שלנו, זה הדרך שאנחנו רוצים שתגדל. אנחנו לא אומרים לילד שאתה תגדל, אתה תבחר. זה, אי אפשר לחנך בבחירה. לחנך זה פירוש הדבר, אתה מסולל לו דרך והוא הולך בדרך. אין בחירה.
אבל צריך לחנך אותו שכשהוא ידע, הוא ידע לעשות את הבחירות הנכונות, לא?
זה בגיל יותר מאוחר. שהוא כבר מבין יותר, זה מה שהוא קורא לזה, שפת אמת, זה הגיל של אהבה. אבל בגיל הראשון, ילד קטן, וקודם כל עושים כי חייבים לעשות. זה העירה. קודם כל חייבים לעשות. זה מכניס לו את זה ל-DNA. כי אם זה לא, אין את המחויבות, אז כל היחס לקיום תורה ומצוות, דבר לא מחייב. היום בא לו, מחר לא בא לו. אז זה לא טוב. דיברנו מקודם העניין של הילדים הקטנים, היום אומרים, בא לי, לא בא לי. עוד לא היית פה. זה העניין של... זה צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה. אז אם אתה אומר לילד, שמע, תבוא לתפילה כי כיף, כיף לבוא לתפילה, אם הכל בנוי רק על כיף, אז הוא אומר, לא בא לי עכשיו לבוא לתפילה. אבל אם אתה לא, מה זה לא לבוא לתפילה? כשאנחנו היינו ילדים, היה דבר כזה לא לבוא לתפילה? אין דבר כזה. לא היה דבר כזה. אני לא אשכח, הייתי אז בחור בגיל 14, ופעם אחד לא קמתי לתפילה, זה היה הושענא רבה. וואה, אני לא אשכח מה אבא שלמה, מה זה צריך להיות? היום אבא יעיז להגיד ילד שלא קם תפילה, מה זה צריך להיות? אבל זה מתחיל מגיל אפס. לא יכול להתחיל בגיל 14 להגיד לו מה זה צריך להיות. אוי ובוי לאבא שאומר ככה לילד. זה לא יעזור כלום, אסור לדבר כך עם ילד. אבל צריך להרגיל אותם מגיל אפס למחויבות. מחויבות, זה לא העניין שאתה קשוח איתו, אתה מרגיל אותו למחויבות. זה מחויבות, לבוא לתפילה זה לא סתם כיף, זה חרח. אין משהו אחר, אין אופציה אחר. אז זה בדנ"א שלו. אחר כך בגיל יותר מאוחר, כשהוא יבין, אז יקבל משמעות הרבה יותר רחבה. כן. מה?
איך לא נשארים במקום של הרגל, של המחויבות?
זה הגיל יותר מאוחר, אתה מחפש את המשמעות של הדבר, אתה מעמיק בדבר, אתה מפתח את זה, זה כבר הגיל של אהבה, זה כבר יותר מאוחר. אבל זה חייב להתחיל בעירה. זה הגיל אפס, חייב להתחיל בעירה.
הרבה פעמים זה מתחיל שם, ואז אין, כאילו, זה לא ממשיך.
תקשיב, כשאנחנו מיראה, כל דור והעירה שלו, ברור שבדור שלנו זה לא אותה עירה כמו בדור קודם. זה לא הולך על צעקות ולא על מכות. לא מדברים על זה. זה לא הולך היום, גם לא תינוק. צריך להיות אמירות ברורות, עם הכוונה ברורה, עם מסרים ברורים. זה הכוונה. לא מעבר לזה.
וכאן אם יש מחויבות בסיסית, מקיימים הלכה, אבל בלי שום באמת חיבור אמיתי.
זה בגיל יותר מאוחר. נדבר עכשיו בחינוך הילדים. בתי ספר, בבית ספר יסודי, ילדים, מה אתה עושה? כי חייבים לעשות. מה זה לא בא לך? כן בא לך? לא הכל בנוי על בא לך, לא בא לך. את מבינה? זה הנקודה שצריך מאוד להיזהר מזה. ואז הוא אומר ככה. לכן כתב במדרש, ג' מתנות נתן הבורא יתברך לבני ישראל. מה עם שלושת המתנות? וזה הסדר, ההיסטוריה. התורה, ארץ ישראל ועולם הבא. וכולם באים על ידי איסורים. התורה, האיסורים של התורה, כמובן מה שקדם למתן תורה, שעבוד מצרים. האיסורים של ארץ ישראל זה 40 שנה במדבר. והאיסורים של העולם הבא זה בעצם העולם הזה. אבל איסורים זה קושי. אתה לא יכול לקבל. אם אתה מקבל את התורה, אתה לא תדע להתחבר לתורה, להעריך את התורה כמו שצריך, אם זה לא בא על ידי קושי. אותו דבר ארץ ישראל ואותו דבר עולם הבא. שלא לעלות על הדת חס ושלום, כי הגלות מצרים ושאר הגלויות הם רק עונש בלבד, כתגובה לחטאים לא. זה לא רק תגובה לחטאים. אבל הוא היצא. איך שיהיה אחר כך גאולה שלמה וחוכמה שמתגלה אחר הגלות. כמו שכתוב, מלא ארץ דעה יהיה קיים לעד. הגלות זה לא סתם עונש. בזכות הגלות, בזכות ייסורי הגלות, מגיעים אחר כך לגאולה שלמה. אדם בשל הגאולה. ומה זה הגאולה השלמה? זה החוכמה, כמו שכתוב לעתיד לעבור, ומלא הארץ דעה. העולם יהיה מלא חוכמה, ואמרנו, מה זה חוכמה? זה אהבה. זה החיבור האמיתי. מלא הארץ חוכמה דעה. יהיה קיים לעד. זה יהיה כבר, זה מה שכתוב, כל שירת חטאו קוראים לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אז החוכמה, אותה אהבה, קיימת לעד. מה כתוב בהמשך הפסוק? אמרנו, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. שחרו זה מלשון שחר. שחרו מוסר הוא התחלה. שיהיה התחלה על ידי איסורים. התחלה חייב לבוא בקושי. שהוא בחינת יראה ואמונה. אתה עדיין לא מבין. כנ"ל, כמו שכתבו חכמים, כמו שמופיע בגמרא מגילה, מה כתוב? יגעתי ומצאתי, תאמין, ואם לאו אל תאמין. מה זה יגעתי ומצאתי? אם זה בא על ידי יגיעה, אז אתה מוצא. ואם לאו אל תאמין, החוכמה באה בלי יגיעה, חולפת ועוברת ואינו דבר המתקיים. אם לא התאמצת, יגעת ומצאת, תאמין, זה יחזיק מעמד. לא יגעת, לא יחזיק מעמד. כבולו כך פולטו. מה שבא בקושי, אז זה מחזיק מעמד. מה שבא מהר, הולך מהר. ואת ההלכה הזאת אנחנו רואים בהלכות הכשרת כלים. מה כתוב בפרשת מטות? את אשר יבוא באש, מה שבא באש, אז גם מכשירים אותו באש. כבולו, כך פולטו. איך שזה בא, כך זה גם יוצא. אתן יודעות, אחרי מלחמת יום כיפור, אז לקחו אותנו לסיני. עכשיו, אתן יודעות, מדבר סיני זה משהו ענק, 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 כבר הזכרנו זה פעם. ואז אמרו לנו, הגענו לסיני בלילה, אמרו לנו, עכשיו תקימו פה אוהלים. לקחנו יתד, דפקנו עם הפטיש על היתד, אמרנו, איזה יופי, טוק, היתד בפנים, איזה יופי! ומה קרה אחר כך? רוח הכי קטנה, ובמדבר יש מדי פעם סופות, רוח הכי קטנה, אין יתד ואין אוהל, אין כלום. כבולו, כך פולטו. אבל מצד שני, כשקמנו אוהלים באזורים שהם מסולאים, עם סלעים, אדמה קשה יותר, אז לקח יותר זמן לתקוע את היתד, אבל ברגע שתקעת את היתד, אז היתד הזה תקוע ועומד עד היום הזה. כבולו, כך פולטו. כך זה גם בתורה. כשאתם מתאמצות על משהו בתורה, ואתה שובר את הראש הזה, אתה תזכור את זה לכל החיים. תזכור את זה לכל החיים. אבל מה שאתה לא מתאמץ והבנת את זה בשנייה, אתה לא תזכור כלום. הדברים שהשקעת, הנה, אמרתם לי שיש לי יום הולדת היום, אז אני נזכר בדרשת בר מצווה. שתבינו, פעם דרשת בר מצווה זה לא כמו היום, שילד מביא, הוא קורא עמוד ואומר תודה להורים שהביאו אותי עד הלום, תודה, להתראות, שבת שלום. את יודעת מה היה פעם דרשת בר מצווה? שתבינו, דרך אגב, לי היה בר מצווה בחוץ לארץ, כמו שהיו אז בשליחות. שם בקהילה, שתבינו, הנועל היה דרשת בר מצווה, תקשיבו טוב, על נושא הלכתי, לא איזה רעיון מפרשת שבוע, הלכתי, 30 עמודי פוליו. מה שאתם שומעות? ואתה צריך לדעת את זה בעל פה. וכמה אתה עובד על זה ועובד ועובד. אז מה, אני עד היום הזה לא זוכר מה, על מה דיברתי? בטח. הנושא היה עסך הדת בתפילין. זה היה נושא. אבל היה לי גם קטע יפה. אבא שלי יושב עם הדפים, ואני אומר את הדרשה. הדרשה שלוקחת הרבה זמן, זה שעה. ופתאום איבדתי את ההמשך של הקשר, ואני אומר, רב, אני לא נורא איפה זה. הוא בדיוק גם איבד. מה, טוב, לא נורא, דלג לעמוד הבא. אף אחד לא ירגיש. אבל זה דבר שאתה עובד עליו, אתה זוכר אותו לכל החיים. אתם יודעות שפעם תלמידים בית הספר למדו המון פרקים בעל פה, בתורה, בתנה. ידעו בעל פה, עבדו על זה. אז כך זה בכל דבר בתורה. כשאדם שובר את הראש באיזושהי סוגיה, שובר על זה את הראש, שובר את הראש, זוכר, זה לא למד. אתה זוכר את זה. למה? כי שקעת בזה. אף אחד לא יכול לקחת לך את זה. יגעת ומצאת. עכשיו מסבירים, שפת אמת מסבירת זה מקום אחר. כשאדם מתייגע על משהו, למה זה נקרא מצאת? כי מנשמה הם עוזרים לך למצוא דברים הרבה מעבר להבנה שלך, בגלל שהתאמצת. זה מציע. זכית בפייס. למה? כי התאמצת. ותדעו, ככה זה עובד. אם יהיה לכם פעם קושייה טובה באיזה דבר, תלכו לישון עם זה, תתעוררו עם זה באמצע הלילה, תחלמו על זה בלילה, תקומו בבוקר עם תירוץ. יגעת ומצאת, תאמין, זה מציאה. אתה מקבל פייס, פרס! לכן אומר השפת אמת הקדים הבורא התברך הגלות שיאמינו בני ישראל בהשם יתברך מתוך החושך אמונה בתנאים קשים וזה ידביע את האמונה ב-DNA שלהם ואז שהיה זה הכנה למתן תורה כשיש אמונה בתנאים קשים זה הכנה למתן תורה החוכמה, התורה, האהבה שיהיה מתקיים אחר כך לאט איי 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 ולכן אמר השם למשה רבנו עליו השלום בהוציאך את העם הזה תעבדון על ההר הזה בזכות זה שהייתם במצרים תוכלו לעבוד את השם על ההר הזה לקבל את התורה כי בוודאי משה רבינו עליו השלום הוא באופן אישי היה מוכן לתורה והוא הכיר את מקומו אבל גאולת מצרים היה הכנה למתן תורה וכשגילה לו הבורא יתברך כי הוא הכנה לקבלת התורה קיבל השליחות כל הגאולה הזאת שלהגיע בסוף למתן תורה להגיע לאהבה הזאת של התורה לחוכמה של התורה להבנה של התורה אז משה רבינו הבין את גודל השליחות הזו להוציא את עם ישראל מהחושך הזה עם האמונה שהם רכשו בתנאים הקשים הללו מתוך זה להגיע מתוך אותה יראה להגיע לאותה אהבה של מתן תורה זה בעצם הכוונה כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו חוכמתו מתקיימת תראו איך השפת אמת אכן לימד אותנו עד כמה ההיגד הזה עד כמה המאמר הזה הוא קריטי ומשמעותי עד כמה יש לו ביטוי בהיסטוריה של עם ישראל הגלות כל הנושא של גלות זה בשביל בסוף להגיע לאותה אהבה מתוך יראה וזה בעצם גם החינוך שאנחנו כל אחד מחנך את ילדיו וגם כמובן את עצמו במקומות אחרים השפת אמת אומר זה אותו משקל והיה ערב והיה בוקר קודם כל יש ערב יש קושי ומתוך זה מגיעים בסוף לבוקר מתוך הערב הזה מגיעים לבוקר תמיד שאנחנו שומעים את הרעיון הזה זה מזכיר לנו כמובן את השואה מה עם ישראל עבר בשואה איזה חושך ומתוך זה הגיע לגאולה הזאת שלנו לארץ ישראל איזה בעצם מעבר כזה חד מאוד קשה מתנאים כל כך איומים ונוראים בסוף לתוך הגאולה של עם ישראל בארץ הקודש אז זה קטע אחד שרצינו ללמוד היום מה עכשיו התוכניות שלכם אחרי שמונה? יש לכם שיעור בשמונה? איך?
הולכים לרבנים גלית לבינת הלב
בשמונה?
בשמונה
וחצי ורגע, אבל אכלתם כבר ארוחת ערב או מה? אתם לא אוכלו אותו היום?
הרב יכול לברך אותנו?
לברך?
כן
בסדר, בסוף השיעור נברך אבל למה אתם לא אוכלות? נראה עוד קטע קטן, בסדר? ואז יהיה לכם גם זמן טיפה לאכול משהו. בגיל שלכם צריכים לאכול, זה לא מתאים לה... אי אפשר לא לאכול. יש לנו כמובן את הסיפור של הסנה. הסנה בוער באש ואיננו קל. בלבת אש מתוך הסנה במדרש, אני ישנה ולבי ער. כמו שכתבנו מזה, כי הבורא יתברך, זה מצולם אצלך בקטע הזה? כי הבורא יתברך נגלה אליו מתוך החושך, להודיעו כי הגם שבני ישראל שרויים בגלות מכל מקום, זה הליבת אש, הליבת אש זה רומז על ההתלהבות, האש מכל מקום ההתלהבות נמצא בתוכם, רק שהוא נסתר. וזהו שכתוב, הסנה בוער. מדוע לא יבער הסנה? מה זה? כי לפי רוב ההתלהבות הקדושה שנמצא אצל בני ישראל, דבר פלא ונפלא איך מתקיים החושך והסתר. זה מה שמשה רבנו לא הבין, איך למרות שיש התלהבות, יש בערה פנימית, אבל עדיין יש חושך. איך החושך הזה קיים? איך ההתלהבות הזו לא מבטל את החושך? והוא יותר פלא ונוראות הבורא יתברך מנוראות של גאולה ואבן. ואפשר שזה נרמז באמירת אנשי הכנסת הגדולה, הן הן נוראותיו, כמו שכתוב. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שמה שמשה רבנו, אני שינה וליבי ער, נמצאים בשינה, מצב של חושך, אבל לב ער. איך זה יכול להיות שיש כזו התלהבות, כזו התרוממות, וזה לא מבטל את החושך? זה לא מבטל את החושך. הקדוש ברוך הוא לפעמים, אמרנו, עושה הסתרת פנים כדי להגביר את ההתלהבות, שאדם עוד יותר ועוד יותר, זה עוד יותר פנימי, עוד יותר עמוק, שזה עמוק, פנימי, פנימי, פנימי. ואז אדם בשל אחר כך לגאולה. אוקיי, אז בעזרת השם נברך אתכם כבעל היום הולדת, כבעל השמחה של היום, שתמשיכו ללמוד יפה וטוב, תמשיכו לצמוח במידות טובות בעזרת השם, תזכו להקים את הבית שלכם לא, בזמן הנכון, אל תדחו את זה יותר מדי, כי אתם יודעים שאחר כך זה כבר מסובך. היום התופעה הזאת של בחורות מבוגרות היא תופעה לא פשוטה, ותדעו לכם שנספר לכם סיפור יפה של בוגרת של המדרשה שהיא גרה אצלנו גם כמה שנים בבית, והיא באמת בחורה ממש כלילת המעלות, ושנים לא היו לה הצעות, לא היו הצעות. ואם כבר באה הצעה, כבר עשתה צחוק, היא אומרת, הרב, אתה רואה, קיבלתי הצעה, הוא לא היה בצבא, הצבא לא רצה אותו, לא שהוא לא היה בצבא כי הוא למד. אז הציעו לה הצעות עם בחורים עם בעיות, היא הלכה למפגשים והיא צינה בחורים, אף אחד לא, זה כאב לי, זה אכל אותי, איך בחור, מה זה, מה הבחורים, מה הם נורמליים? מסתכלים באישה, מה, אתה נותן לו מספר טלפון, הוא מסתכל בפייסבוק, לא, זה לא מתאים לי. מה זה השטויות האלה? זה חלה את הלב. יום אחד אמרת לה, תקשיבי, את יותר, היא כבר הייתה עד בת 31, אמרת לה, תקשיבי טוב, את יותר לא הולכת לשום מפגש של בחורים. אין יותר מפגשים. אמרתי לה, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לה, אני אגיד לך בדיוק מה לעשות. משהו מאוד קטן, משהו מאוד גדול. אמרתי לי, מה? את אומרת כל יום בלילה, לפני השינה, פסוק אחד. ואני תפילתי לך, השם, את רצון, אלוקים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. התקשרתי לך כאן, את אומרת את הפסוק הזה עם כוונה? אומרת לי, כן, אבל אני עייפה. אמרת לו, לא, 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 אנחנו לא משחקים. אז את, אל תהיה עייפה, תגידי זה שאת לא עייפה, אתה חייל להגיד זה עם כל הכוונה. מטוב, אני אעשה את זה. אחרי שבועיים שלושה, היא קיבלה הצעה, משהו לא נורמלי. גם בחור שגר בכלל כמה דקות מהבית שלו, תמיד בסוף זה מתחת לאף. 10 דקות. שופרה דשופרה. היא אומרת לי, תשמע, זה מתקדם יפה. זאת אומרת, אמרת לו, לא לדבר, להמשיך, להמשיך, להמשיך. יצאו כמה חודשים, אחר כך איזו שלב, הוא עדיין לא היה בשל, הוא היה צריך להתבשל בזה יותר. והיא כל השני אמרה לי, הרב, אני רוצה שתבוא לבקר את ההורים שלי בבית. אמרת לה, תקשיבי, אני לא מבקר אנשים בבית, כשאת תתארסי בבית שלך, אני אבוא לבית שלך. לפני שבוע או שבועיים, התקשרה אליי, היא אומרת לי, תשמע, אבא שלי ביקש שאני אבוא לשבת, ואין לי כוח, וזה מה אתה אומר, לנסוע לשבת או לא? אמרת לו, תקשיב. ברוך השם, את זוכה תמיד לקיים את כיבוד אב ואם כמו שצריך. את תיסעי לשבת, ובמוצאי שבת תהיה לך הפתעה. אמרת לי, איזה הפתעה? לא לדבר, לא שואלים שאלות. ביום ראשון נפגשת, אני מתקשיב, אנחנו קבענו ביום שני מתארסים. תבוא ביום שני לאירוסין. כך היה. אמרנו לאירוסין, הייתה שמחה גדולה מאוד. הרוסין היו רק המשפחה, כי היא כבר לא ילדת קטנה, שמחה גדולה כמובן תהיה בחתונה. הייתה שמחה מאוד גדולה, משפחה מצוינת, בחור מצוין, שופרה זה שופרה, הוא אפילו צעיר ממנה בשנה וחצי. אז אפילו הגיל לא הפריע. זכתה, הלכה באמונה, וזכתה. זכתה, ברוך השם, חיכתה, וזכתה באמת, ברוך השם, למה שבאמת מגיע. וזו שמחה מאוד גדולה, וכל האזור פה, עכשיו היא מתיים כבר בירושלים, אוי, איזה שמחה הייתה גדולה, כולם הכירו אותה והעריכו אותה, מרחים אותה. הייתה שמחה מאוד מאוד גדולה. זה שהיא ברוך השם זוכה להקים את הבית. עכשיו אמרתי לה, התקשרה אליי היום, התעייתי במשהו, אמרתי לה, תשמעי, זה לא ברור שנוכל להיות בחתונה, כי בדיוק זה יום השנה של החותן שלי. אמרתי לי, מה? אבל תקשיבי, אנחנו כל כך שמחים שאת מתחתנת. זה העיקר, אם נהיה או לא נהיה, זה כבר ממש שולי במקרה שלך. זה שאת מתחתנת, זה מה שחשוב. אם נהיה או לא, זה כבר ממש, אין לזה משמעות. אז אני רוצה לברך אתכם, בעזרת השם, תקימו את הבתים שלכם, את בתים הטובים, חתנים טובים, אל תתפשרו על כלום. ותמיד אמרתי, את לא מתפשרת. אספר לכם דבר. לפני 4 שנים, אפילו 5 שנים. ערכתי חתונה, חופה לתלמיד מהישיבה. הייתה שם בוגרת המדרשה, היא נקשה אליי. אמרת לי, אתה זוכר אותי? ממש מחזור, ב' או ג'. אמרת לה, כן בטח. אמרת לה, מה קורה? אמרת לה, תשמע, עוד לא התחתנתי. אמרת לה, תקשיבי טוב. את התחתני בעזרת השם, ואת לא מתפשרת על כלום. מה, מה? לא לדבר. זהו זה. לפני שנה היא מתקשרת אליי, אומרת לי, הרב, תקשיב, אתה זוכר את המקום שאמרת לי לא להתפשר? אני מתחתנת עם בחור נפלא באותו מקום, באותו אולם שאמרת לי לא להתפשר. זהו, אז אני אומר לכם אותו דבר. בחורים כמו שצריך, מידות טובות, ירא שמיים, משפחות טובות, בעזרת השם, בתים ש טובים בעם ישראל, בתים באמת שמלאים ביראת שמיים ומידות טובות. עד לכאן, בשורות טובות ושבת שלום.
רציתי להגיד ממש תודה רבה על כל ההשקעה וההגעה, גם בעצם השלישיות וגם בשיעורים.
זה זכות שלי.